שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי ה-21 בנובמבר 2018. איתנו על הקו נמצאים מר אייל חנקין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית סקלר פילוסוף, סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר חנקין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר חנקין. מר חנקין, בבקשה.
בוקר טוב, אני שמח וגאה להציג את הדוחות של רבעון שלישי 18 של הקבוצה. אנחנו מסיימים את הרבעון עם תוצאות גם פיננסיות וגם תפעוליות מאוד חזקות, עם שיעורי גידול מרשימים בכל הפרמטרים, גם תפעוליים, גם פיננסיים. NOI, FFO, רווח נקי, רווח כולל ותפוסות וכדומה. אני חושב שהסיפור של הקבוצה של קצב פיתוח מאוד גבוה לחמש, שש, שבע שנים הקרובות, אגב, הרבה מאוד פירות אנחנו נראה בתחילת 2021, משולב עם תוצאות שוטפות מאוד חזקות, אני חושב שזה הסיפור שלנו ומה שאנחנו מביאים לשולחן. אגב, בהקשר הזה פגש אותי איזשהו בנק השקעות בינלאומי והצגנו לו את הפיתוחים שלנו, אז אמר, טוב, עכשיו תראו את הלברג' שלכם, שהוא בטח מעל 80%. וכשהראינו לו את כל הנוסחה, הוא אמר, וואה, יש פה קסם שלא ראיתי מעולם. ואני הסברתי לו שאנחנו את השותפות מייצרים כאלה מספרים שאנחנו יכולים להכיל את כל האיזום קדימה. אז זה ככה עוננת של איפה שאנחנו חיים. אנחנו מתרכזים בלייצר פורטפוליו מאוזן, הייתי אומר, ומאזן, גם במשרדים, עם חברות חזקות, הטופ של הפורצ'ן 500, גם בקניונים, גופים חזקים, אותנו מעניין יציבות, דיסקאונט רייט נמוך. אנחנו לא רוצים לעשות סטאפים כל בוקר. גם בדיור המוגן אנחנו מתרכזים במקומות מרכזיים, עם דרכי גישה נכונות, עם ערים מתפתחות או מתפתחות בתחום שלנו, במקומות עם מחסור, וגם בנכסים אוברסיז, ספציפיק לעסקאות שאנחנו עושים באוסטין. אני רוצה לדבר על מה קורה איתנו באיזום. אנחנו בנושא איזום בטאון, עזריאלי טאון, אני מזכיר, זה צפונית למתחם עזריאלי. אנחנו on schedules, כמו שהיינו בשרונה. בשרונה, אגב, אנחנו היחידים שמכל המתחם שבכלל התחלנו לאכלס. אצלנו זה קרה אפילו מוקדם מהלוז. תחילת 21, הבניין הראשון של 50,000 מטר גמור, ממנו כבר 42,000 מטר מאוכלס, חתום. אנחנו את הרחבת מרכז עזריאלי, הבניין הרביעי, ב-19 בדצמבר אנחנו נוציא את העיצוב שלו, עיצוב מדהים, משנה את העיר, באיכויות שרק עזריאלי יודעת לעשות. גם רק סבר את האוזן, היה פה בית ידיעות אחרונות שתי קומות, זה הפך ל-150,000 מטר, כולל הרחבה של הקניון שאין בו מקום להכניס חנויות היום. ועל הדבר הזה היינו צריכים לשנות את האפרוץ' לנתב"ג, כי אחרת מטוסים כשהם נוחתים או ממריאים, המרווחי ביטחון שלהם הם לא מספיקים בשביל להכיל בניינים כאלה. בוצע, זה רץ. אנחנו בחולון בונים את הרצליה פיתוח החדשה. גם המתחם החדש הוא כבר ב-92-93% אכלוס. אנחנו בונים את חולון המנור, שזה 28,000 מטר. אני מאוד מקווה שבימים הקרובים, מאוד מקווה, נודיע שם על עסקה מדהימה, אני מאוד מקווה. אנחנו בחולון 3 לוג'יה כבר חופרים שם בור גדול, 58 דונם. הצלחנו לייצר שם עוד 30,000 מטר זכויות, וכרגע שם אנחנו על 250,000 מטר. זה הולך להיות המלטיוס הכי מדהים שהיה פה אי פעם בארץ. עושים על זה עבודה גדולה. אנחנו בלהבים בונים דיור מוגן חדש. מיד אני מדבר על החתימות שיש כבר בלהבים. 44,000 מטר. אנחנו בגבעת הרקפות בראשון לציון. מגדילים עכשיו בעוד 30,000 מטר זכויות בנייה. אנחנו נגיע לשם 60,000 מטר. גם דיור מוגן בשכונה מדהימה חדשה. אנחנו המגרש הצמוד לקניון מודיעין מגדילים 26,000 מטר, ובפתח תקווה אנחנו הולכים ל-600% זכויות בנייה במגרש שם ליד טבע, שיהיה עוד 120,000 מטר. זה דברים שאנחנו בונים כרגע ל-4-5 שנים הקרובות. לכל הדבר הזה מחובר מכונה של אכלוסים. גם דיברתי על חולון שאנחנו מאוד מתקדמים, גם דיברתי על עזריאלי טאון. יש פה הזדמנות אדירה בפער גדול מאוד, יותר מזל משכל, פער גדול מאוד שהולך להיות פה בשוק, באזור של בגין, בסוף 2020, בית של שטחים. המגדל המשולש רובו מתפנה על ידי בזק. בזק היה לקוח עוגן של עזריאלי, במרכז עזריאלי 20 שנה הם פה, ומשלמים היום 78 שקל למטר רבוע, 252 שקל לחנייה. רק סבר את האוזן, אנחנו חנייה מזכירים פה בין 800 ל-1,100 שקל למטר, אנחנו מזכירים כאן מטר רבוע בין 120 ל-140 שקל, רק יש שם שיפוצים, יש שם הרבה דבר, רק להבין את האפסייד של הדבר הזה של מרכז עזריאלי, לאן זה הולך לקפוץ בעוד שנה וחצי מהיום. בנוגע לקניונים, אז אנחנו עושים הרבה מאוד, נקרא לזה עבודה על תמהיל, מיניסור וכל מיני חנויות של גאדג'טים, שזה הטרנד היום בעולם. הכנסנו פה חנות ראשונה בקניון עזריאלי, אי אפשר היה לזוז בקניון חודש וחצי. אגב, ביום הבחירות ב-600,000 אנשים בקניון עזריאלי הפסקנו לספור את הבני אדם שנכנסים לפה. בעיר בארץ ישראל זה 30,000 אנשים. אז זה קניון עזריאלי, אנחנו פותחים עכשיו עוד חנות כזאת בנגב, נפתח עוד 5 חנויות כאלה. אנחנו בריזרבט, מי שלא מכיר, זה זרה הפולנית. אלפי חנויות. אנשים נוסעים מהארץ בשביל לקנות שקית בריזרבט ביום בוורשה ולחזור. פתחנו חנות ראשונה בקניון איילון, הצלחה מדהימה. החנות השנייה בארץ הולכת להתפתח בגבעתיים. והקומיטמנט של הדבר הזה, והם עומדים בזה, אנחנו בודקים את זה והם בודקים את זה, ריזרבט בארץ זה אותו מחיר כמו ורשה. לגבי הקניונים, אני רוצה עוד להגיד מילה על ה-NOI. אנחנו הולכים על NOI יציב, אנחנו הולכים על תמהיל של חנויות גדולות, של חוויה, שלא דוכנים שיכול להיות שהם משלמים הרבה אבל מחר הם נעלמים. אנחנו הולכים על דברים יציבים ולונג טרם, ואנחנו עושים סטאפ למכונה. יחסית לרבעון מקביל ל-2017, מעבר ללוג'יה שזה בין 1.5 מיליון ל-2, היה טקטית אני מדבר. היה קצת פגיעה בענייני חשמל, היה קצת פגיעה בענייני חניות וואן טיימרים כאלו ואחרים, היה את לוג'יה מה שאמרתי, והיה כמה חוזים גדולים שסידרנו עוד מקום לחנויות גדולות, לפעמים חנויות קטנות שולמות יותר, אותנו מעניין לונג טרם. אני חושב שאנחנו מייצבים את הקניונים למקום נכון, אנחנו בתחלופה של יותר מ-15% בקניונים השנה, בשביל לקחת ולשים את זה על המפה הרלוונטית והסוסטיינבל קדימה, והעולם כל הזמן משתנה. בסדר. ואני רוצה לדבר קצת עוד מקרו על הקניונים. מעבר לתפוסות המדהימות שיש בקניונים, אין לנו מקום להכניס פה חנויות. בא עכשיו ניו יורקר מברלין, גם רשת של אלפי חנויות, אין לנו מקום לשים אותו. רוצה לפתוח אצלנו. אני רוצה לדבר עוד קצת על הקניונים. אנחנו בקניונים בניתוח אחורה, שנה אחורה, מרבעון שלישי 17 עד היום, ורבעון מקביל לפניו. אני מנטרל עכשיו את ראשונים, ואני מנטרל, אני לוקח ממש same store ו-same property. אנחנו שילמנו פר רבעון $500,000 ב-NOI, אני מוכן לשלם יותר. שילמנו ברבעון, זאת אומרת אנחנו השנה שילמנו $2,000,000 בשכר דירה בשביל לקחת ולשים על המפה פורטפוליו יותר נכון. שילמנו גם בהרבה נכסים שהיו בכל השיפוצים והכניסות ויציאה והחלפה. לקח שם זמן למטראז' לייצר NOI. כן, we can afford it, ואנחנו גם נעשה את זה. מעבר זה לשיפוצים מהותיים שעשינו גם בנכסים עצמם, ראה ערך ירושלים, אנחנו הולכים לחולון, קניון חולון שהוא גם קניון מאוד חזק, אנחנו הולכים לשפץ סטודיו. אז זה לגבי הקניונים. דיור מוגן, אנחנו כבר בירושלים מקדמים בית שישי. אנחנו נמשיך ונתקדם בשוק הזה, אנחנו כרגע על כמעט 1,700 יחידות דיור פוטנציאל לשנים הקרובות. אני חושב שרוב האנשים שעל השיחה הזאת היו במודיעין בפתיחה, אז א' תודה, וב' מאז יש כבר יותר מ-100 אנשים שגרים בבית הזה, 21 לאוקטובר התחלנו להכניס, והקצבים שם הם מדהימים. אני מקווה ומאמין שאנחנו בחודשיים שלושה הקרובים אנחנו כבר מעל ל-100 דירות שם, שאין לזה אח ורע בתחום. אנחנו מאמינים בתחום הזה, אנחנו נמשיך להשקיע בו ואנחנו נוסעים איתו קדימה. לגבי השוק באופן כללי, אז זה לגבינו, אני רוצה לדבר מילה על השוק. אנחנו לגבי משרדים רואים את 2020-2021, רואים כאן בעיות בהיצע, בייחוד באזור תל אביב המער הצפוני. גם דיברנו על זה לדעתי רבעון קודם. מרבעון שני השנה, זה פעם ראשונה שרוטשילד זה כבר לא המחירים הכי גבוהים של שכירות בתל אביב, זה עבר פה לבגין. וזה עבר בגלל חברה שאני לא רוצה להגיד מי, אבל זה עבר בגלל גוף ספציפי. אגב, אנחנו עכשיו עשינו עוד עסקה של מימוש אופציה בכלל. היה אצלם, אבל הם מימשו אופציה של עוד 5,000 מטר מימוש אופציה ביזריאלי שרונה. 5,000 מטר, 150 שקל פלוס דמי ניהול. החברה הזאת לא הולכת להיכנס לפני רבעון שלישי 2019, מתחילים לזכור עם כל החבילה מרבעון ראשון, מראשון לראשון ינואר. אז אנחנו חושבים שיהיה פה פערים מבחינת היצע, ואנחנו חושבים שזו הזדמנות גדולה גם עם העזיבה של המגדל המשולש. לגבי מסחר, מניתוחים שאנחנו עושים פחות, קניות בחו"ל היו לפני עשור 3.4-3.5% מהטוטל רכישות רלוונטיות של קניונים בארץ. ירדו בשנים לפני 7-6 שנים ל-2.8%, עכשיו 3.2% מהרכישות בקניונים בארץ הרלוונטיות לקניונים מבוצעות בחו"ל, זאת אומרת לא השתנה השוק, פשוט השוק גדל. גם האקספקטיישן שלנו לגידול בצריכה פרטית רלוונטית אלינו, בלי כרטיסי טיסה, מכוניות וכדומה, 5.5% גידול בשנה. הדבר הזה למעשה מה שהוא עושה, הוא מתדלק את הרצפות מסחר. בצד השני, היצע, מסתכלים פה מסביב למגדלי עזריאלי, לא רואים פה בשום אופק, כמעט, מטר רבוע נבנה לקניונים, מה שמייצר את השיעור מטר רבוע לקפיטה בארץ עדיין נמוך מאוד יחסית לעולם. מזכיר ארצות הברית 5.5 מטר רבוע פר קפיטה, בארץ 1.15. ולכן השוק הזה ימשיך ויצמח. דיור מוגן, דיברתי, בארץ 2% חדירה, ברוב העולם המערבי בין 3-4%. אנחנו צופים שעד 2025 השוק גדל בסדר גודל של 30%, הלוואי 35% צריך להכפיל אותו. אנחנו רואים חסמי כניסה גדולים לגופים קטנים שקשה להם להתמודד עם זה, והעולם בכלל והמדינה, הרגולטור מייצר מצב שהוא מכוון את העולם הזה לגופים שהם sustainable ואמינים, בשביל שההורים של כולנו ישימו גם את הפיקדון וגם את החיים שלהם בידיים אמינות. אנחנו מאמינים בתחום הזה ונמשיך להתפתח פה. עד כאן סיכום בינתיים. גידול חזק עם תוצאות שותפות חזקות, אני חושב שזה סיפור, אין הרבה סיפורים כאלה, אני לא אובייקטיבי. אני מעביר את רשות הדיבור לעירית, שתעבור על הפייננשיאלס, בבקשה.
בוקר טוב לכולם. הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, כמו שאמר אייל, משקפים את המשך הצמיחה והתנופה של קבוצת עזריאלי, כפי שזו באה לידי ביטוי בכל הפרמטרים הטיפוליים של החברה. עלייה של כ-11% ב-NOI, מ-349 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, לכ-386 מיליון ש"ח ברבעון השלישי 2018. עלייה של כ-37 מיליון ש"ח, הנובעת בעיקר מהמשך אכלוס המשרדים בשרונה ובראשונים, ומרכישת נכס משרדים מניב באוסטין, טקסס, ביולי 18. השפעתם של המשרדים בשרונה ברבעון זה על ה-NOI כבר יותר משמעותית, לאחר שלתום הרבעון מעל ל-97 אלף מטר מהשטחים כבר הוחלפו. ב-12 החודשים האחרונים הניבו המשרדים בשרונה כ-97 מיליון ש"ח ל-NOI של הקבוצה, והפרויקט כולו צפוי להניב באכלוס מלא כ-200 מיליון ש"ח בשנה. עלייה זו של 37 מיליון ש"ח הינה לאחר קיזוז השפעת מתחם חולון 3, לוג'יה לשעבר, שהניב עד לסוף 2017 כ-10 מיליון ש"ח בשנה. וכעת, לאחר שהתחלנו את עבודת הכשרת הקרקע, הסכום נגרע מה-NOI. כמובן שהמתחם יניב בעתיד סכומים משמעותיים ל-NOI לאחר שנסיים את עבודות הבנייה במתחם. אנחנו רואים גידול של כ-12% ב-FFO, מכלל פעילות הנדלן המניב, מ-251 מיליון ש"ח אשתקד לכ-280 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. עיקר הגידול ב-FFO הינו תוצאה ישירה של גידול ב-NOI של החברה, כפי שפירטתי קודם. אני מזכירה שאנחנו מציגים נתון זה גם ללא השפעת הדיור המוגן, מאחר וה-FFO במגזר דיור מוגן משתנה בהתאם לתחלופת הדיירים בבתים. ניתן לראות שברבעון זה התרומה של הדיור המוגן הייתה דומה לרבעון המקביל אשתקד, ולכן גם ללא תרומת הדיור המוגן, הגידול ב-FFO עמד על 12%. בחודש אוקטובר 18 התחלנו באכלוס בית הדיור המוגן במודיעין, ואנו צפויים לראות גידול משמעותי ב-FFO, שהנבע מתגבול כספי הפקדונות של הדיירים ברבעונים הבאים. ניתן לראות גידול ב-Same Property NOI של כ-9%. ה-NOI מנכסים זהים אינו כולל את תרומתם של מבנה המסחר על הקרקע שנרכשה מלוג'יה בחולון ונהרסו על ידינו כדי לבנות פרויקט רב-ממדים, לא כולל את השפעת הנכס החדש של מבנה גזית בתל אביב שרכשנו במאי 18, וכן נוטרלה השפעת מבנה המשרדים שרכשנו באוסטין, טקסס, במהלך יולי 18. בד בבד עם השיפור המשמעותי בפרמטרים התפעוליים הנובעים מהנכסים המניבים, הקבוצה שוקדת במרץ על המשך הפיתוח והיזום של הנכסים בהקמה שמהווים מנוע צמיחה מרכזי לעתיד. במהלך הרבעון החברה השקיעה כ-681 מיליון ש"ח בנכסים המניבים, הנכסים בהקמה ורכישת נכסים חדשים. שווי הנדלן להשקעה של הקבוצה עומד על כ-27 מיליארד ש"ח לתום הרבעון. תמהיל נכסי הנדלן מגוון וכולל כ-46% נכסי מסחר, כ-38% נכסי משרדים, כ-9% נכסים בחו"ל וכ-7% נכסים בתחום הדיור המוגן. ברבעון זה, הערכות השווי של נכסי הנדלן להשקעה בישראל מתבססות על שמאויות שקיבלה החברה ליום 30 ביוני 2018. עיקר ההשפעה על סעיף ההתאמות לשווי הוגן ברבעון נובעות מהיטלי השבחה שהחברה נדרשה לשלם. שיעור ההיוון הממוצע על נכסי החברה המניבים עומד על כ-7.3%. הריבית הממוצעת של החברה עומדת על כ-1.4%. 8.8% בלבד, ומח"מ החוב עומד על כ-4.6 שנים. לחברה יתרת מזומנים ופקדונות לתום הרבעון על סך כ-636 מיליון ש"ח, וסך היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה הינו כ-22 מיליארד ש"ח, ומהווים כ-70% מנכסי החברה. החוב נטו למאזן הינו כ-29%, ויחס ההון העצמי למאזן הינו כ-54%. הוצאות המימון של החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-46 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות מימון בסך כ-59 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מהכנסות מימון שרשמנו אשתקד בשל מכירת מניות בנק לאומי בסך כ-75 מיליון ש"ח, וכן מעליית מדד בשיעור של כ-0.2% ברבעון, בהשוואה לירידת מדד בשיעור של כ0.5% בתקופה המקבילה. הרווח הנקי הסתכם הרבעון לכ-264 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת התאמות לשווי הוגן, נטו ממס, והשפעות הנובעות מהחזקותינו בבנק לאומי ולאומי קארד, הרי שהרווח הנקי לרבעון גדל מ-224 מיליון ש"ח לכ-241 מיליון ש"ח, גידול של כ-8%. ההון המיוחס לבעלי המניות בתום הרבעון הסתכם לכ-16.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ-730 מיליון ש"ח בהשוואה לתום הרבעון המקביל, וזאת לאחר הפחתת העודפים בסכום של 520 מיליון ש"ח בגין הדיבידנד שחילקנו ברבעון השני. וכעת נעבור לשלב השאלות והתשובות.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה משי ססון, מדיסקונט ברוקראז', בבקשה.
אהלן, בוקר טוב. שאלה אחת, קצרה, היה איזשהו גידול משמעותי בעלויות המימון בהשוואה לרבעון הקודם, לQ2 אני מתכוון? כי כשמסתכלים ב-FFO, והכוונה שלי ל-FFO שמנטרלים ממנו את הדיור המוגן ומנטרלים ממנו את הוצאות המימון שמיוחסות לאיזון, ה-FFO בסך הכל גדל במיליון שקל, בעוד שה-NOI גדל במשהו כמו 6 מיליון שקלים. עוד פעם, הכל בהשוואה לרבעון הקודם. מה שאומר שהמימון והמיסים והנהלת הכלליות אמורות פחות או יותר לתת איזשהו גידול של משהו כמו 5 מיליון שקלים. אז זה ככה פחות או יותר. אני מדבר כמובן על הדלטות. רבעון זה מול רבעון קודם.
כן, אם נתייחס להוצאות מימון, ואתה מתייחס, אני מבינה, לקודם ולא למקביל.
כן, חד משמעית.
אני פירטתי בשיחת הוועידה, אבל ההשפעה של המדד ברבעון הזה ביחס למקביל, זה עיקר השינוי, הקודם, ביחס לקודם, זה עיקר השינוי שאנחנו רואים בדוח רווח והפסד, בהוצאות מימון. מעבר לזה, הוצאות הריבית נשארו דומות. יש פה עניין של רכישת נכס שלקחנו הלוואה נוספת, אבל זה די זניח, קיטון של משהו כמו 2 מיליון בהוצאות ריבית. מעבר לזה, אין שינויים משמעותיים בהוצאות המימון.
הבנתי. זאת אומרת, כל הדלטה של, זאת אומרת, בין ה-NOI לבין ה-FFO זה באמת רק המימון, כי הנהלה וכה להיות עד כמה שאני יודע, לא היה שינוי, אלא אם כן היה במיסים השוטפים שאתם משלמים, במיסים התזרימיים.
טוב, במיסים השוטפים אין שינוי משמעותי, בעיקר ה-NOI שיורד ל-FFO.
הבנתי. בסדר, סבבה. יופי. תודה רבה.
השאלה הבאה מדוד גבאי מאקסלנס. בבקשה.
היי, אהלן, עירית.
בוקר טוב.
היי. שאלה לגבי פדיונות, באמת היה צמיחה יפה, גם ברבעון, גם מתחילת השנה. שאלה אם אתה יכול לתת איזשהו ברייקדאון, באיזה סגמנטים אתם רואים צמיחה, כאילו מה הולך, מה לא הולך מבחינת סוחרים, איזה סגמנטים פאשן מול דברים אחרים?
שמע כמה, אחד, ברוב הסגמנטים אנחנו עולים, מי יותר מי פחות. יש הרבה נטייה היום של דווקא חנויות מקומיות ובוטיק לעלות, פלוס חנויות גדולות. כל האמצע פחות בא לידי ביטוי. זה בקטע של האופנה. אנחנו מאוד עולים, למשל, עשינו פה גם, לקח לנו NOI, לקח לנו. הפודקורט פה בתל אביב, אני לא יודע מי היה בזה. אנחנו עולים, רואים מאוד בכל החוויה, מה שכאשר מאוד מחזקים אותה, גם שם אנחנו רואים עליות יפות. אבל באופן כללי אני חושב שזה חוצה, את כל הסגמנטים. ואגב, רק להבין, הבנצ'מרק יחסית גם יחסית לבנצ'מרק אחר בשוק, יש כאן עליות יפות. אגב, אני חושב שעיקר הדברים זה גם לוקיישנים, גם אנחנו משקיעים המון באיכויות של הנכסים, אנחנו משקיעים בנכסים, וגם אנחנו משקיעים, כמו שאמרתי לפני זה, אנחנו עשינו סוויץ' גדול של תמהילים. אגב, ואם תשאל אותי, מה שכאן פיטיון זה משהו שמייצר סוסטיינביליטי של NOI, לא הפוך. ולכן זה השקעה גדולה. ודבר אחרון אני רוצה להגיד רק על פדיונות, דיונים פה בתוך הבית, old school, new school. old school אומר, ולא בטוח שהוא טועה, אומר, תקשיב, אני מכונה של ווליום, טראפיק בווליום, רלוונטיות ואיכויות לכתובת, מה שכאן אני גוגל. 60 מיליון אנשים עוברים דרכי בשנה, הם צריכים להגיע בווליום, ברלוונטיות ובאיכות לכתובת. מה קורה בכתובת זה פחות עניין שלי. עכשיו, אני אומר שזה גם עניין שלי, אבל גם לזה יש גבול. אם חנות אין לה מספיק מוכרים, ואין לה את התמהיל, ואין לה את הקולקציה, ואין לה את האינבנטורי, ואין לה את החלון ראווה, בסוף כמה שאני אעביר שם אנשים שרלוונטיים, הם לא יקנו שם, גם אנחנו רואים את זה. זה בדיוק ההבדל בין ריטיילרים שמצליחים או לא. ולכן בשורה התחתונה, אחד, זה עלה ברוב הסגמנטים, זה עלה יחסית דומה. הסגמנטים של האמצע קשה להם, או חנויות גדולות, או בוטיקים. הבידור והפנאי מאוד מתחזק. אגב, אנחנו מוסיפים קולנועים על אוויר, כן, על הגג פה, גם בקניון תל אביב. מתחם של קולנועים, אין את זה, אין מתחם קולנועים מודרני בתל אביב. גם בחיפה אנחנו עושים את זה. אז אני אומר, כל הדבר הזה למעשה מייצר פה עוד טראפיק וטראפיק איכותי.
אוקיי, שאלה נוספת. בתחום המשרדים, אם אתה מנצרל את האכלוסים של שרונה וחולון, שעכשיו, תדע, הם נכנסים לנכסים זהים, היה איזושהי תוספת בשכר דירה מנכסי משרדים קיימים, זאת אומרת, בהרצליה, בעזריאלי המסורתי?
אנחנו בהרצליה עולים בשכר דירה, אנחנו בחולון עולים, אנחנו בעזריאלי תל אביב, אנחנו בשכר דירה מאוד גבוה וכרגע יציב, היה לנו שכר דירה רבעון מול רבעון יציב. אני חושב ש... אגב, הצ'אלנג'ס של... וההזדמנות גם של עזריאלי תל אביב זה לייצר עוד שטחים גדולים. אנחנו מאוד מנסים לרכז את השטחים הקטנים במקומות ספציפיות בשביל לייצר שטחים גדולים. יש כאן אפסייד אדיר, כמו שאמרתי, על בזק. ומעבר לזה, על כל המתחם, אנחנו כרגע עושים פה פרויקט גדול של גם שדרוג הלובעים וגם שדרוג הקומות וגם הרבה מאוד דברים. בשורה התחתונה, מה שאתה אומר, עזריאלי תל אביב, אנחנו הריבון מול ריבון, אנחנו יציבים, ובמקומות אחרים אנחנו בגידול. היציבות הזאת, אגב, זה שכירויות פה שהיו של 140 שקל, רק שתבין את המספרים.
אוקיי. שאלה אחרונה. מה ניתן לצפות מבחינת הוצאות מימון ברבעונים קדימה? זאת אומרת, היה טיפה עלייה בהוצאות מימון ברבעון ל-1.8, וזה למרות הגיוס ברמה, כאילו ברמת ריבית מאוד מאוד נמוכה בתחילת השנה. זה אמור שוב טיפה לרדת, או אתם רואים את זה יציב עולה?
כן, אנחנו רואים, דוד, שהריבית הממוצעת של החברה עומדת על 1.8%. אנחנו מניחים כבר ששינוי באותות הריבית יהיה כבר יותר מזרי, מאחר ואנחנו באמת כבר בריביות נמוכות. היקף החוב מעט יעלה בתקופה הקרובה, ולכן נראה גידול עם קיקל באותות הריבית. אנחנו גייסנו כספים, אנחנו יחסית במחמים כבר די ארוכים, כלומר יחסית למחמים שהיינו בהם, אז אנחנו נהנה מאותות הריבית הנמוכות תקופה ארוכה. מעבר לזה, מדד כמובן משפיע על אותות המימון, אנחנו מאוד נהנים מזה כי הסחירויות יהיו יותר גבוהות ושווי הנכסים יהיה יותר גבוה, אבל זה בא לידי ביטוי מהצד השני על אותות המימון שלנו.
היפה הוא שהמימון נמוך, המימון הוא חלק קטן מול כל הטופ ליין שהיא כולה צמודה מדד. לכן האירוע הזה של מדד,
כן,
יכול לראות טוב או רע, תלוי בעיני המתבונן, אני לא בטוח שהוא רע. אתה יכול לשאול עוד שאלות, זה לא חייב להיות השאלה האחרונה.
אוקיי, בסדר. אז ברשותך, גם היה איזשהו קיצוץ באותות תפעוליות במשרה בשיווק, היה איזשהו משהו שהוא חד פעמי או איזשהו חיסכון שם?
חד פעמי. חד פעמי כי את החשבוניות בזמן החגים קשה לשלם, זה עבר מריבון לריבון. לא עשינו שם איזה, זה לא כי היינו טובים.
אוקיי, מצוין. אוקיי, תודה רבה.
תודה.
השאלה הבאה, מעומר וונש ממגדל, בבקשה.
שלום וברכות על התוצאות המרשימות.
תודה.
חלק גדול דוד שאל חלק גדול ממה שעניין אותי, הנושא שנראה לי הכי מעניין זה נושא של התמהיל שאתה מדבר, שמשתנה, ואני חושב שזה החשש הגדול בשוק, אז כל מה שתרחיב אני חושב יעזור לנו להבין לאן הקמעונאות קניונים הולכת לדעתכם, ומה אתם, איך אתם מתאימים את עצמכם לנושא הזה. ושאלה שנייה שרציתי, שזה יותר לעירית, היה כמה פסיקות על מיסוי. היינו שמחים, אם תרחיבי טיפה, אם יש על זה השפעה גם על הזמן.
סדר גמור. יש פיפוע.
הוא מדבר על ההודעה. אז עירית מיד דבר על המימון. על המיסוי, גם מעניין שם, אבל אני אדבר רגע, אני אומר, בוא אני אעשה, אני אספר מה קרה, מה אנחנו חווים בחודשים האחרונים, מה אנחנו עושים בחודשים האחרונים, ייתן לך איזה פלייבור. אוקיי, ואני עובר, אני לא אעבור על הכל, אני לוקח פה דגימה. חיפה. קניון, עיר של הרבה קניונים, ועדיין שם אנחנו בגידולים יפים. איך עושים את זה? שופרסל הופך לרמי לוי, סטאפ גדול של מכונה של הרבה זמן. עם שכחך ירושלים, תשכח ימיני, זה מה שהוא כותב שם בזה, נכון? על מאחורי הקופות. לקח זמן לתלות את השלט ולקח הרבה זמן לסדר את זה ועושה עבודה יפה רמי לוי. פתחנו שם כחנות קסטרו בפורמט חדש, 1200 מטר, גם נשים, גם גברים, גם ילדים, הם צריכים להזיז שם 8 חנויות בשביל זה. אנחנו פותחים שם בתי קולנוע עכשיו. אנחנו במודיעין, קניון מודיעין, קניון מדהים, פתחנו שם חנות קסטרו גדולה, פולנבר. בנוסף, בנגב גם פתחנו מכון כושר, ספייס. שמה, רצים שם, הדבר הזה מייצר תנועה אדירה, אדירה. אנחנו, מכון כושר דומה בראשונים, 2,000 אנשים מגיעים כל יום למכון כושר. אגב, הבעיה שלנו כרגע זה חניון בכלל, נהיה מרוב הסיפור הזה. כולם עוברים דרך הקניון. קניון הנגב, חנות דגל גדולה של קסטרו, פתחנו לפני כמה ימים. רנואר בשתי קומות. פוקס חדשה, זאפה משופצת, משודרגת, הכל חנויות גדולות, פולנבר. אנחנו פותחים שם מיניסו, לא גדולה, שכר דירה יפה, טראפיק גבוה. קניון ירושלים, יש שם כמה, אני לא רוצה להיכנס פשוט עדיין במסע ומתן, יש שם כמה מותגים שאתה מכיר, שפשוט רוצים לקחת ולהזיז את עצמם למקומות עוד יותר מרכזיים, ולהביא עוד חנויות מהרשת שלהם. לא, אנחנו לא מצליחים לפתור את זה. אנחנו כבר אומרים שנעשה את זה בשדרוג של הקניון, אנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים לחכות לזה. גם מיניסו הולך להיפתח שם בנובמבר. אנחנו פה בתל אביב, יצא יפו תל אביב, אנחנו מכניסים שם את מאיר אדוני. על הרחוב, עם בר כמו שצריך, אירוע מדהים גם. שמנו הר קפה קומה שלישית, זה מצליח, יש שם פדיונות מדהימים. פה בעזריאלי תל אביב. מיניסו דיברתי כאן, כל הפודקורט. חולון, פתחנו איי דיג'יטל, גם חנות לא קטנה. מכניסים שם ביגה ובלק. בקיצור, כל הדבר, אני נותן לך פלייבור, רק שנייה, זה לא איזה איכותי, זה לא כמותי. אבל כל הדברים האלה גם מייצרים עניין, וגם מייצרים תנועה, שהתנועה, כמובן אי אפשר להישאר כל החיים עם התנועה הזאת, אבל זה איזושהי תנועה שאנחנו חושבים שהיא ממצבת טראפיק, שאם החנויות עובדות טוב מייצר פדיון, וטראפיק פלוס פדיון מייצר NOI גבוה להמשיך, זה מה שזה עושה, לפחות יציב. אני אישית מעליף שני דוכנים שמייצרים עוד קצת NOI מקומי, לשים חנות חזקה של פוטלוקר, שעכשיו הדיסקונט רייט שלה הוא מספיק ארוך והיא יודעת לנסוע רחוק. יש לזה עלות בטווח קצר, מקריבים על זה NOI בטווח קצר, אנחנו we can afford it, אני חושב שזה גם נכון, הדבר הזה מייצר קדימה sustainability חזק, ואני, אני מה שקרה, בלקחת ולעשות one timers, אני חושב שזה זה גם שיטה, זאת לא השיטה שלנו. וזה נתתי לך פלייבור של משהו שהוא לא במספרים, אבל הוא בתמהיל, באיכויות, בחוויה, כל מיני דברים שזה העולם של קניונים, לא? זה שם.
יודעים שאתם בודקים, כן.
סליחה.
כן, כן, אני מקשיב. לא, רציתי להגיד ש... הסוחרים הפוטנציאליים כל הזמן יוצאים לעיתון ואומרים שקשה להם והם משנים את החנות לדוגמה בקסטרו, אנחנו שמענו אותו מסביר איך הוא הולך לפתוח את החנויות היותר גדולות האלה בניסיון לייצר יתרונות לגודל בחנות אחת ושתף בין המוכרים. אני שואל אם אתם מרגישים שזה אחרת או שאתם רואים בהוצאה להם.
אני לא רוצה לדבר על סוחר כזה או אחר, אגב, אנחנו לא עושים מסע ומתן דרך העיתון, לא עושים. לא עושים, אבל אני לא רוצה להתייחס למה שכאלה, יש אחרים שלא מדברים דרך העיתון, או יותר מספרים או פחות מספרים, אנחנו לא דרך שם. אני רק רוצה, אני אגיד זה ככה, אנחנו מנסים לייצר עולם מהאומני צ'אנל של האי-קומרס והשילוב של הקניונים, שאני חושב שזו הזדמנות אדירה, אנחנו מתחילים לממש אותה, דרך תמהיל של חנויות שמדברות עם העולם החדש. מה זה עולם חדש? הוא עוד 4 שנים יהיה שונה. אגב, לפני 6 שנים עם הקינדל וכל הדברים האלה יצאו חנויות ספרים מתוך הקניונים, עכשיו זה סיפור, כולם חוזרים, סיפור הצלחה. היה פעם היה רשת שקראו לה סנסור, היא הייתה בקניונים, אין אותה. יצאה החוצה למקומות אחרים. העולם הזה הוא דינמי, והוא זז, אפשר ללכת ולקטר בעיתונים, אפשר לעשות, אנחנו באופציה בעצם אחד, ושתיים, התמהיל הזה צריך לנהל אותו ולטפל בו כל הזמן, כן, זה עולה כסף. אבל זה מייצר פוטנציאל קדימה ויציבות, ואנחנו בביזנס של יציבות וגידול. ולכן אני לא יודע איך להתייחס לכותרות של העיתונים, אותי מה שמעניין זה הלקוחות והמספרים. וה-B2C אגב, אנחנו עסק של B2B, אבל מעניין אותנו B2B2C. אנחנו מעניין אותנו ה-C גם. מימון, עליות מימון, בואי ירית.
לא מימון,
שיטת מיסוי. מיסוי, סליחה.
טוב, אני אנסה מאוד מאוד בקצרה ככה להסביר את כל מה שהיה לא מעט בעיתונים לאחרונה, וככה בלי להיגע את החברים. עיקר הפסיקת מיסוי האחרונה התייחסה להליך משפטי שנוהל, שבעצם ייחד 3 חברות שרכשו נכסים מסחריים באמצעות רכישת מניות בחברות שהחזיקו את אותם נכסים מסחריים, כאשר התנהל איזשהו הליך שקבע שהחברות האלה הם איגוד מקרקעין, והמשמעות של איגוד מקרקעין זה שצריך לשלם מס רכישה. אם החברה לא נחשבת איגוד מקרקעין, אין מס רכישה, ומס רכישה היום כידוע זה 6% ולא משווי המניות, משווי הנדלן בחברה. התנהל עירור, התנהל אחרי זה גם דיון נוסף בעליון, מה שקבע בית המשפט זה שרואים באותן חברות שמחזיקות את הנכסים המסחריים איגוד מקרקעין, ולכן יש לשלם מס רכישה. איפה זה נוגע אלינו? אנחנו, כל הרכישות שאנחנו, אנחנו בעיקר גדלים מיזום, אנחנו פחות גדלים מרכישה. גם כשאנחנו רוכשים נכסים מסחריים, זה ברכישה ישירה של נכסים, אנחנו לא רוכשים אותם דרך רכישת חברות שמחזיקות נכסים. המקומות היחידים שרכשנו חברות שמחזיקות בנכסים, זה לא היה נכסים בתחום המסחר, זה היה נכסים בתחום הדיור המוגן. כאשר לדיור מוגן יש החלטת מיסוי על איזושהי חברה שקובעת שזה לא איגוד מקרקעין, וככל הידוע לנו כרגע לא השתנה משהו בעקבות הפסיקה. ולכן אצלנו לא מדובר באיזושהי הפרשה, באיזושהי השלכה או באיזושהי השפעה על התוצאות העתידיות שיש של החברה בעקבות פסיקת המיסוי. אני מקווה ככה עומר שקיבלת תמונה על זה.
כן, תודה רבה.
בשמחה.
השאלה הבאה מיוסי אריאס מעמיתים, בבקשה.
היי, שלום לכולם. שאלה קצרה שוב לגבי הנושא שכבר נדון, לגבי הפדיונות. מן הסתם זה ידעו שקניון שנפתח, אז לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לעבוד כמו שצריך, לוקח זמן הרצה וכו'. לאן אני חותר? אני מדבר על קניון הראשונים, הרי מן הסתם הוא נפתח במרץ שנה שעברה, אז הוא הופיע כבר בפדיונות מן הסתם ב-Q3 שנה שעברה וגם השנה. אני מניח שחלק מהשיפור של 3.5% ברבעון זה גם נובע ממנו שהוא הלך ותפס תאוצה, אני מניח. שאלה אם יש לכם נתון, אתם יכולים לומר לי מה היה השינוי בפדיונות בלי קניון הראשונים, בלי האלמנט הזה?
אני לא פרסמנו את זה, אני יכול להגיד לך שזה מעל 2%. לא פרסמנו את זה, אבל זה המספר. ואגב, אם יש בנצ'מארק, אני אומר עזריאלי מגזר בפני עצמו, אין בכלל בנצ'מארק לעזריאלי. אבל אם יש בנצ'מארק רגע להסתכל על מסחר בחברות אחרות, זה המקום היחידי שאני לפחות פותח רדאר ומסתכל מה קורה שם. עכשיו, סתכל את זה לעומת מה שפרסמו אחרים.
אם אתה אומר לי שני על 2% מניטרו לראשונים מול 1-2 של אותה חברה, אז הפרש, הפרש לא קטן.
אתה מתכוון 0-2,
תבדוק. לא, זה בשנתי, ברבעון אני מדבר, ברבעון היה חיובי אחוז בערך.
לא בטוח שפרסמו על הרבעון, אבל נדבר על זה.
כן, אני מתרסם את האינטרפולציה, אבל לא משנה, אבל גם כי זה לא מדויקת. הבנתי. בסדר גמור, זה מה שרתי של, תודה רבה.
בבקשה.
השאלה הבאה מאמיר סגב מקרן קוליברי, בבקשה.
אהלן, שאלה בנוגע להתאמות במושכר או ל-TI. ישנה מגמה שאני רואה אותה יותר טוב מעבר לים, שברגע שדייר יוצא ודייר חדש נכנס, בוא נאמר בתחום המשרדים, רואים את זה בעיקר בערים הגדולות או שיש חידוש חוזה למשל מול כל הדיירים הביג בויז למיניהם, כל האמזון, פייסבוק, אפל, דיירים שמאפיינים אתכם, שההשקעות בחוזה החדש מול הדייר, ההשקעות עולות בנוגע להתאים את אותם משרדים בשביל הדייר. עד כמה אתם מזהים את המגמה הזאת מתחילה לצבור תאוצה כאן בארץ, ואתם רואים שכל פעם שדייר יוצא ודייר חדש נכנס, אז ההשקעות מתחילות להיות כבר הרבה יותר גבוהות ממה שאופיין את השנים הקודמות.
א', יש מגמה של השקעות, מהניסיון שלנו, מנכסים שלנו וכל, אין בכלל דמיון במה שקורה בארצות הברית, פחות למה שקורה פה. רוב ההשקעות האלה מגולמות, או לא רוב, כמעט כולן מגולמות בעלייה בשכר דירה סאבסטנשלי. ואתה גם יכול ליהנות מזה, אם זה, עוד פעם, אם זה 15 שנה, או 10 שנים פלוס פעמיים, 7 שנים אופציות, כמו שיש פה בעזריאלי, שרונה, גם בתל אביב, אז מישהו יגיד שעל 24 שנים, רק שזאת תהיה הצרה שלנו. ואם זה לזמן קצר, או לקוח בסיכון גבוה, אגב, שתמיד יש, אבל נגלקטבל בעזריאלי, עוד בנכסים החזקים, ששם יש איזושהי תמיכה בלקוחות, אם הוא עזב אחרי 3 שנים, קיבלת נכס ביד עדיין. זאת אומרת, מי שיכנס הבא, אתה לא צריך עכשיו לעשות לו רישאפל של כל הקומה. ולכן הדבר הזה הוא לא, הוא זניח יחסית למה שקורה בעולם, ובתוך יחסית לשווי ול-NOI של הנכסים שלנו.
הבנתי. שאלה קצרה על הריטל, יש לכם איזושהי תוכנית ל... איזשהו recycling לקפיטל, זאת אומרת למכור איזה חלק מהנכסים שאתם לא רואים אותם בקור ביזנס, בטווח ארוך, או שאתם מרגישים בנוח עם המצב הקיים ואתם רוצים ללכת עם זה קדימה. בריטל כמובן, לא במשרדים.
עמדו אותי פעם שמי שמרגיש בנוח במזרח התיכון מיד חוטף. בנוח אנחנו לא מרגישים, אנחנו גם עובדים קשה, מזיעים. התוצאות יפות, אבל no free lunch big time. אחד, שתיים, יש את קניון קריית אתא, אנחנו בשבילו משכיבים NOI רוחבי בחלק מהמקומות. יש שם כל מיני מחשבות ודברים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא בדרך למכור שום דבר, אבל כן יש כל מיני פיתוחים של מלטיוס וכדומה שיכול שנו עושים בחלק מהקניונים. דוגמה, באקו עבדנו על זה 4 שנים, קיבלנו עכשיו היתרי בנייה ל-10,000 מטר משרדים. אנחנו בונים על הקניון, עכשיו זה לא מחירה ולא כלום, אני אומר זה עוד יהודים לקניונים, אותו דבר ברמלה, אותו דבר במקומות אחרים. ולכן, מה שאנחנו עושים בייחוד, אנחנו חזק בשדרוגים של נכסים, חזק. ועוד פעם, צא ולמד, אנחנו היום על 260 אלף מטר עבודה וזה יקרה, של שדרוגים של נכסים קיימים, זה חברת נדלן מה שאמרתי רגע.
נחלט. טוב, תודה רבה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר חנקין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-938 החל מבעוד כשעתיים. מר חנקין, בבקשה.
אני רוצה לסכם, אני חושב שמסתכלים על קבוצת עזריאלי, לתפיסתי רואים אורגן, ואני חושב שלשם אנחנו מובילים את זה הרבה שנים, וגם לשם אנחנו... זה ה-DNA וזה הוקטור שאנחנו מאמינים בו. אורגן שמחד ממשיך להציג אופק מאוד חזק, בייחוד באמצעות, אצלנו R&D זה פיתוח ובנייה בעוצמות, באיכויות ובווליומים שאין להם תקדים במשק הישראלי. הדבר הזה מלווה ביכולות שיווק סופר מרשימות ואיכותיות שיודעות לאכלס בעניין כמו שרונה בנו טיים, עזריאלי טאון, מנור ואחרים. אני חושב שמהצד השני הקבוצה מציגה תוצאות שוטפות שכוללות גם גידול קונסיסטנטי של דאבל דיג'יט ברוב הפרמטרים ובכל הפרמטרים החשובים. כמה שאתה יותר גדל, יותר קשה לך להציג כאלה גידולים ואנחנו שם. הסקל שלנו הוא גדול ועדיין אנחנו מייצרים את זה, ואני חושב שזו מכונה מדהימה, שמייצרת ערך גם קדימה וגם עכשיו. ועוד פעם, זה הרבה עבודה קשה ושוטפת, והרבה עבודה על אופק, לא פשוט. אני רוצה דבר אחרון להגיד, אנחנו 19 בדצמבר, כאמור, משיקים את הבניין הרביעי. ההשקה דנה עזריאלי למעשה תציג את זה הרבה בצלמה, הרבה ברוחה, הבניין הזה. אירוע חריג, לא היה כזה דבר בארץ, ביפר. אנחנו נוציא הזמנות, זה אירוע בייחוד PR, ואני אשמח שיבואו שם האנשים שעל הטלפון. הפעם זה לא במודיעין, זה בעזריאלי תל אביב. אז אנחנו נוציא את זה מסודר ביום יומיים הקרובים, ונשמח שתבואו לשם. זה Game Changer בעיר תל אביב ובכלל בארץ. אז עד כאן, אני רוצה להגיד תודה, ואנחנו ניפגש עוד רבעון.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.